שלום לכולם, שיעור היום מוקדש להצלחת מיכאל בן דוד ובני ביתו. נודה לכל מי שלומד אם יכוון גם לזה. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור או לתת חסות, יכול להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף דלת במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 12.5 דקות ואנחנו מתחילים ברבע העליון של עמוד א' בשורה הבינונית הראשונה. בשני הדפים האחרונים דיברנו על זה שבאחרית הימים יבואו גם הגויים וינסו לקבל חלק לעולם הבא. ראינו שהם יטענו שגם להם יש זכויות, אבל את זה השם ידחה, ואז השם ישאל אותם למה לא עסקתם בתורה. הם ינסו לתרץ, אבל השם ידחה את התרוצים שלהם, ואז הם יבקשו הזדמנות נוספת, והשם ייתן להם את מצוות סוכה, אבל הם לא יעמדו בה, ואז באמת השם יצחק עליהם ולא יהיה להם חלק לעולם הבא. זה היה בשני הדפים האחרונים. כהמשך לזה, היום נראה לאורך כל עמוד א' מדרשי אמוראים על הדין של הקדוש ברוך הוא, כשברוב המדרשים נדגיש את ההבדל בין הדין שהשם עושה עם הגויים לדין שהוא עושה עם עם ישראל. שני המדרשים הראשונים שנראה נובעים מתוך סתירה לכאורה בין כמה פסוקים. אז מדרש ראשון זה של רבי חנינא בר פפא, הוא מקשה בין שני פסוקים. מצד אחד כתוב שדי לא מצענו שגי כוח, כלומר אין להשם כוח לכאורה. מצד שני כתוב גדול אדוננו ורב כוח, אז מסביר רב חנינא בר פפא שתלוי במה מדובר. כשהשם עושה מלחמה הוא עושה את זה עם כוח, לעומת זאת כשהשם דן דין הוא לא עושה את זה בכל הכוח, כלומר בכל העוצמה, כי אם הוא כן יעשה את זה אף אחד לא יעמוד בדין. אז זה באופן כללי בדין, לא כתוב כאן האם הכוונה לעם ישראל או גם לגויים. מדרש שני זה גם כן סתירה די דומה בין שני פסוקים. מצד אחד השם מעיד על עצמו חימה אין לי, הוא לא משתמש במידת החימה. מצד שני כתוב נוקם השם ובעל חימה. לסתירה הזאת הגמרא מביאה שני תירוצים. נתחיל בתירוץ השני, זה מי שראינו לפני רגע, רב חנינא בר פפא. הוא מסביר שבאמת יש להשם את מידת החימה והוא היה רוצה להשתמש בה, רש"י אומר כלפי הגויים. אלא שהשם נשבע לא להשתמש בה אפילו כלפי הגויים, לכן השם אומר חמה אין לי. וזה מסביר את המשך הפסוק, מי יתנני שמיר שייט במלחמה. מי יתנני זה לשון של הלוואי ש, כלומר השם כביכול אומר הלוואי שיכולתי להשתמש בחמה, שאז הייתי נלחם בגויים יותר חזק והופך את ארצם לשמיר שייט, כלומר ארץ גזירה וחורבן. זה התירוץ של רב חנינא בר פפא. שוב גם כאן כמו במדרש הקודם, רב חנינא בר פפא מוריד קצת את העוצמה של הדין של הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת התירוץ הראשון כאן זה של רבי חמא ברבי חנינא. הוא מתרץ שתלוי במי מדובר, עם ישראל או הגויים. כלפי הגויים השם כן ישתמש בחמה, כלפי עם ישראל לעומת זאת השם לא משתמש בחמה. ועכשיו, כמו שאמרנו מקודם, רוב המדרשים ימשיכו את הקו הזה שיש הבדל בין הדין שהשם עושה לגויים לדין שהשם עושה עם עם ישראל. אז המדרש הבא, והיינו דאמר רבי אלכסנדראי, כתוב והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את הגויים. מה הכוונה אבקש? ממי השם צריך לבקש רשות להשמיד את הגויים? מסביר רבי אלכסנדראי שהכוונה היא שהשם יבקש, יחפש בניגני שלהם, כלומר בספר הזיכרונות שלהם, לראות אם יש להם איזושהי זכות, ואם אין להם, אז השם ישמיד אותם. לפי רש"י הדגש במדרש הזה זה שגם לגויים אם יש להם זכויות השם לא ישמיד אותם. לפי התוספות הדגש במדרש הזה זה שאם אין להם זכויות אז השם ישמיד אותם לגמרי, כמו המדרש הקודם שראינו שכלפי הגויים הדין יותר קשה. אז בינתיים ראינו שאצל הגויים הדין יותר קשה, זה לכאורה לא מתאים להיסטוריה שאנחנו מכירים, לכן הגמרא עכשיו תביא כמה מדרשים שיסבירו שכל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה על הדין שיהיה בעתיד לבוא, כלומר שאז השם ישמיד את הגויים לגמרי והדין לעם ישראל יהיה קל יותר. לעומת זאת במהלך ההיסטוריה המצב הוא הפוך, שדווקא את עם ישראל השם מעניש יותר לכאורה, והגמרא תסביר שזה דווקא לטובתם שהשם נפרע מעם ישראל לאט לאט בשביל שיהיה להם זכות להגיע לעולם הבא. לעומת זאת מהגויים השם לא נפרע לאט לאט במהלך ההיסטוריה וכך לא יהיה להם חלק לעולם הבא. אז בעניין הזה נראה עכשיו ארבעה מדרשים, הראשון זה של רבא כמעט באמצע עמוד א'. כתוב ביוב למד, פסוק שמאוד קשה להבין אותו בפשט, כתוב אכלו ואי ישלח יד, אם בפידו להן שוע. עוד פעם, אכלו ואי ישלח יד, אם בפידו להן שוע. אז מסביר רבא כך, כתוב ביחזקאל כ"א, אבה 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 אסימנה, ורבא מבין שהכוונה היא לביטוי של חורבן כלפי הגויים. אז לפי זה מסביר רבא את הפסוק ביוב, מה שכתוב בתחילת הפסוק, אכלו ואי ישלח יד, הכוונה היא שהשם לא ישלח בעם ישראל את ידו כמו שהוא שולח בגויים ואי, כלומר באהבה, כלומר בחורבן גמור, אלא איך השם כן מעניש את עם ישראל, אם בפידו. פידו, הכוונה היא הניקור של תרנגול, שכמו שהתרנגול מנקר לאט לאט, כך השם מעניש את עם ישראל לאט לאט בשביל שלא להשמיד אותם, וכך הם יזכו למה שכתוב בסוף הפסוק, להן שוע, כלומר להם יהיה את שוע. זה הסבר ראשון, הסבר שני מאוד דומה, אבל הפעם על המצוות ולא על העונשים, שאצל עם ישראל השם אוסף את כל המעשים הקטנים שכל אחד עושה לחשבון גדול, וכך הם זוכים לתשועה. בכל אופן, זה היה המדרש הראשון על ההבדל הזה בין הדין של הגויים לדין של היהודים. עכשיו עוד שני מדרשים די דומים בעניין הזה, שהשם מעניש את עם ישראל בדברים קטנים בשביל שיזכו לתשועה, אבל עם ישראל לא מבין את זה וחושב שהשם סתם יתעלל בהם. פסוק אחד זה ואנוכי אפדם והם הדיברו על הכזבים, כלומר שהשם מעניש את עם ישראל בממונה בשביל לפדות אותם לעתיד לבוא, אבל עם ישראל לא מבין ומדבר על השם כזבים. פסוק שני, ואני יסרתי, חיזקתי זרועותם, כלומר השם מייסר אותנו בשביל לחזק אותנו לעתיד לבוא, אבל שוב, עם ישראל לא מבין, ואליי יחשבו רע. אז ראינו שלושה מדרשים בעניין הזה, המדרש הרביעי והאחרון בעניין הזה, בשליש התחתון של עמוד א', הוא מובא תוך כדי סיפור. הגמרא מספרת על רבי אבאו שהיה משבח את רב ספרה בפני איזשהו מין, ואז המין הזה פגש את רב ספרה, אז הוא רצה לבחון אותו אם באמת הוא אדם גדול, אז הוא שאל אותו שאלה על איזשהו פסוק, עוד מעט נראה מה. רב ספרה לא ידע מה לענות לו, ואז המין הזה הציק לרב ספרה. רבי אבאו ראה את זה ושאל למה הוא מציק לו, ואז המין הסביר, הרי אמרת לי שהוא אדם גדול, והוא לא ידע לענות לי. אז רבי אבאו ענה למין, אמרתי לך שהוא אדם גדול במשניות, לא אמרתי שהוא גדול בפסוקים. והוא הסביר למין שאנחנו כאן בארץ ישראל, שיש פה הרבה מינים, אנחנו צריכים ללמוד את הפסוקים טוב בשביל שנדע מה לענות לכם. אבל שם בבבל אין מינים שמציקים להם מכל מיני פסוקים, לכן הם לא יודעים כל כך טוב לפרש פסוקים. אז זה סיפור המסגרת. עכשיו, מה הפסוק שממנו הקשה המין? כתוב, רק אתכם ידעתי, כלומר אהבתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. אז שואל המין, איך זה יכול להיות שבגלל שהשם אוהב את עם ישראל, לכן הוא מעניש אותם על כל עוונותיהם? על זה הסביר רבי אבאו את אותו עיקרון שאמרנו עד עכשיו, שדווקא בגלל שהשם אוהב את עם ישראל הוא נפרע מהם לאט לאט במהלך ההיסטוריה, בשביל שבסוף הם יזכו לעולם הבא, לעומת זאת אצל הגויים הוא לא נפרע מהם לאט לאט וכך, הוא משמיד אותם בעולם הבא. אז ראינו ארבעה מדרשים בעניין הזה שהשם נפרע מעם ישראל לאט לאט. עכשיו, כיוון שמקודם הזכרנו את הפסוק ביחזקאל כף א', אבה 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 סימנה, הגמרא מביאה דיון אחר, שגם הוא מזכיר פסוק אחר ביחזקאל כף א'. מצד אחד אברהם אומר להשם, חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיקים רשע. מצד שני, יש שני מקורות ששם רואים שהשם כן מעניש גם צדיקים, פסוק אחד זה מיחזקאל כף א', כמו שאמרנו, ויחרתי ממך צדיק ורשע. ומקור נוסף, ביחזקאל פרק ט', יש נבואה על שישה אנשים שעוברים בתוך ירושלים והורגים את כולם, אז כתוב שם, וממקדשי תחלו ודורשים ממקודשי תחלו, כלומר דווקא תתחילו להניש את הצדיקים, זה גם מובן לפי המשך הפסוק שהם התחילו באנשים הזקנים אשר לפני הבית, בכל אופן רואים כאן שהשם מעניש גם את הצדיקים, עונה הגמרא על שני הפסוקים שבאמת השם לא מעניש צדיקים, אלא שם מדובר בצדיקים שאינם גמורים. אז זה היה בדרך אגב, כיוון שהזכרנו את יחזקאל פרק א', יכול להיות שזה מובא כאן מאוד סיבה, כיוון שאמרנו שהשם מעניש במהלך ההיסטוריה את עם ישראל לאט לאט, הגמרא רוצה להדגיש שבצדיקים גמורים גם אז השם לא נוגע. עכשיו אנחנו שלוש שורות מתחתית עמוד א', שני המדרשים הראשונים שראינו היום היו לגבי הדין באופן כללי של הקדוש ברוך הוא, והם היו סתירה בין שני פסוקים. עכשיו נראה עוד מדרש כזה. מקשר רב פאפה, מצד אחד כתוב אל זועם בכל יום, מצד שני כתוב לפני זעמו מי יעמוד. אז אם השם זועם בכל יום, ואם אי אפשר לעמוד בזעם של השם, אז איך מישהו קיים היום? על זה עונה רב פאפה הסבר אחד, והגמרא תביא עכשיו ברייתא שממנה נוכל להציע גם הסבר שני. הסבר של רב פאפה שתלוי אם זה ציבור או יחיד, כלומר באמת יחיד לא יכול לעמוד בפני זעם השם, ומה שכתוב שהשם זועם בכל יום זה כלפי הציבור, והציבור כן יכול לעמוד בפני הזעם של השם. זה הסבר אחד. עכשיו, גמרא מביאה ברייתא שממנה אפשר להבין הסבר נוסף, הברייתא אומרת שהזעם הזה של הקדוש ברוך הוא לא כל היום, אלא רגע אחד מסוים בתוך כל היום, לכן אפשר לומר שאם באמת השם היה זועם כל הזמן, אז לא היה אפשר לעמוד, אבל כיוון שזה זעם רגעי, אז כן אפשר לעמוד. ועכשיו, משתי שורות לפני סוף עמוד א', ולאורך כמעט כל עמוד ב', נדבר על המדרש הזה של הרגע שבו השם זועם, זה מדרש אגב שראינו לא מזמן במסכת סנהדרין. אז אומרת הברייתא שמה שכתוב כל זועם בכל יום, הכוונה היא לרגע אחד של זעם. כמה זה רגע? זה 1 חלקי 53,848 משעה. והברייתא ממשיכה שאף אחד בעולם לא היה יכול לכוון בדיוק לאותו רגע, חוץ מבלעם הרשע שהוא יודע דעת עליון. מה הכוונה יודע דעת עליון? שהוא ידע לכוון בדיוק לאותו רגע. איך הגענו לזה שזה הכוונה? כי לא סביר שכוונה היא שהוא יודע ממש דעת עליון, כי אומרת הברייתא שאפילו את דעת בהמתו הוא לא יודע, כלומר שהיא ניצחה אותו בוויכוח, אז ברור שהוא לא יודע דעת עליון. איפה הבהמה שלו ניצחה אותו? שכשהוא הלך עם שרי מואב, הם התפלו שהוא רוכב על חמור, הרי זה פחות מכובד, אבל הוא אמר להם, יש לי סוס, אבל שלחתי אותו לראות קצת בשדות, ואז האתון פתחה את פיה ואמרה, לא נכון, הלא אנוכי אתונך. אז בלעם קצת הובך, והוא אמר, נכון, זאת האתון שלי, אבל אני משתמש בה רק בשביל לטעון מסעות. אז היא אמרה, לא נכון, אשר רחבת עליי, אתה רוכב עליי. אז הוא אמר, נכון, אבל רק לפעמים, במקרה פה ושם, זה אמרה, לא נכון, מעודך ועד היום הזה, אתה תמיד רוכב עליי. ולא רק זה, מזה שהיא אמרה לו, הסכן הסכנתי, שזה לשון סוכנת, לומדים שהיא גם אמרה שהוא מקיים את היחסי אישות, בכל אופן רואים שהאתון יצחה את בלעם בטענות, אז לא סביר שהוא יודע דעת עליון, אלא הכוונה היא שהוא יודע לכוון בדיוק לאותו רגע. ולכן השם אומר במיכה ו' שעם ישראל יזכור את הצדקה שהשם עשה איתם באותם ימים, שבאותם ימים הוא לא כעס אפילו באותו רגע, כי אם הוא כן היה כועס ובלעם יודע לכוון את אותו רגע, אז לא היה לעם ישראל סיכוי. ולפי זה מובן מה שבלעם אומר לבלק, מה עקוב לא קבע אל ומה אזעום לו, זה עם השם. כלומר שכיוון שהשם לא כועס, אין לי מה לעשות. בזה הגענו כמעט לאמצע עמוד ב', סיימנו עם הברייתא, ועכשיו הגמרא מסבירה כמה דברים. אז קודם כל היא אומרת כמה כמה זמן זה אותו זמן שאמרנו, היא אומרת שזה כמו הזמן שלוקח להגיד את המילה רגע, והיא מביאה מקור מניין שבאמת הזעם של השם הוא רק רגע, כי כתוב כי רגע באפו חיים ברצונו, וגם כתוב חכי כמעט רגע עד יעבור זעם, ושואלת הגמרא מתי זה אותו רגע, אז אומר אביי שזה מתישהו בשלוש שעות הראשונות של היום, והגמרא מביאה ברייתא של רבי מאיר שהוא אומר שזה בזמן שהמלכים מנחים את כתריהם בראשיהם ומשתחווים לחמה, גם זה קורה בשלוש שעות הראשונות של היום, כי המלכים קמים עד שלוש שעות, ועל בסיס זה מחדש רב יוסף שבראש השנה, שזה יום של דין, אם אדם מתפלל ביחידות, לא כדאי לו להתפלל מוסף בשלוש שעות הראשונות של היום, כי יכול להיות שהוא בדיוק יתפלל בזמן של אותו רגע של זעם, והוא יכול להסתבך, לכן עדיף לחכות לאחרי שלוש שעות. עכשיו הוא אמר את זה דווקא למוסף ודווקא ליחיד, כי לציבור אין את הסכנה הזאת, כי יש את הזכות של הציבור, וגם ליחיד שמתפלל שחרית בשלוש שעות הראשונות אין סכנה, כי מן הסתם זה גם הזמן שהציבור מתפלל בו שחרית, לכן עדיין יש לו את הזכות של הציבור, אבל מוסף של ראש השנה בדרך כלל הציבור לא מתפלל כל כך מוקדם, לכן מי שמתפלל לבד מוסף באותו זמן, בדרך כלל לא יהיה לו את הזכות של הציבור, ולכן זה סכנה, ולכן עדיף לו לעשות את זה. אז אמרנו מתי הזמן, הגענו לנקודתיים כמעט בתחתית עמוד ב', נחזור קצת אחורה ונראה את הסימן שבה היא מביא לזמן הזה, הוא אומר שבאותו רגע של הזעם, הקרבולת של התרנגול נהיית לחלוטין אדומה בלי אפילו טיפה אחת של לבן. בהקשר הזה, הגמרא מביאה סיפור על רבי יהושע בן לוי שהיה איזה מין שהיה מציק לו כל הזמן עם פסוקים, אז רבי יהושע בן לוי רצה לקלל אותו באותו רגע של זעם, אז בשביל לדעת מתי אותו רגע, הוא לקח תרנגול והסתכל לו הרבה זמן על הקרבולת לראות מתי מגיע אותו רגע. אבל בדיוק כשהגיע אותו רגע, רבי יהושע בן לוי נרדם, אז מכאן הוא הבין שכנראה השם לא רוצה שהוא ישתמש בשיטה הזאת, גם כי זה לא דרך הארץ וגם כי רחמיו על כל מעשיו, אפילו על הרשעים, וגם כי גם אנוש לצדיק לא טוב, כלומר לא טוב שאנשים יענשו בגלל הצדיק, לכן הוא עזב את השיטה הזאת. בזה סיימנו עם הסוגיה הזאת של הזעם של הקדוש ברוך הוא באותו רגע. כאמור אנחנו בנקודתיים לקראת סוף עמוד ב', נראה עכשיו עוד שתי מימרות של רבי יהושע בן לוי שכבר הזכרנו בשני הדפים האחרונים, ועוד מימרה קשורה, ובזה נסיים. מימרה אחת הזכרנו בדיון בין הקדוש ברוך הוא לגויים, שהגויים ביקשו הזדמנות נוספת לקיים מצוות, אז כתחייה לאפשרות הזאת הביאו דרשה של רבי יהושע בן לוי על הפסוק אשר אנוכי מצווך היום לעשותם, אומר רבי יהושע בן לוי שני דברים, מצד אחד היום לעשותם, כלומר רק היום אפשר לעשות מצוות ולא בעולם הבא, מצד שני גם הפוך, רק בעולם הבא אפשר לקבל שכר, והיום אי אפשר לקבל שכר. זה מדרש אחד, מדרש נוסף שהזכרנו אותו בדף ב' עמוד א' על הפסוק יתנו ידיהם ויצדקו, שאמרנו בדף ב' שבעתיד לבוא המצוות שישראל עשו יבואו ויעידו עליהם וכך הם יזכו לעולם הבא, ומה שכתוב אחרי זה ויאמרו אמת זה הגויים שגם הם יאלצו לומר שהדין הוא דין אמת, וממרה שלישית שקשורה, בעתיד לבוא יטרפו, כלומר יזרקו את המצוות שישראל עשו בעיניהם של הגויים, כלומר כמו שאמרנו אתמול שהשם יאמר להם ישראל כן קימו את המצוות ואתם לא, לכן לכם לא מגיע עולם הבא, מאיפה הוא לומד את זה? מזה שכתוב כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, כלומר שיתרפו את המצוות של עם ישראל לעיני העמים. אז זה היה שלוש דרשות של רבי יהושע בן לוי שקשורות לנושאים שראינו בדפים האחרונים. אנחנו עוצרים ארבע שורות לפני סוף עמוד ב' ונחזור על מה שראינו היום. רוב השיעור היה לגבי הדין של הקדוש ברוך הוא, בהתחלה ראינו שתי סתירות לגבי כוח ולגבי חימה ותרצנו אותם. אחר כך ראינו ארבעה מדרשים שבמהלך ההיסטוריה השם מעניש את עם ישראל לאט לאט בשביל שיזכו בדין לעולם הבא. בדרך אגב ראינו שהשם לא ממית צדיקים גמורים אלא רק צדיקים שאינם גמורים. והנושא האחרון היה הזעם של השם שמצד אחד כתוב שאי אפשר לעמוד בפניו ומצד שני כתוב שהוא זועם בכל יום. אז הסבר אחד היה שהציבור כן יכול לעמוד בפניו, הסבר שני זה שהברייתא אומרת שהזעם הוא רק רגע אחד. אחר כך לאורך כל עמוד ב' דיברנו על הזעם הזה של הרגע אחד, דיברנו על כמה זמן זה רגע, ורק בלעם ידע לכוון את אותו רגע, ולולי השם לא כעס באותם ימים, אז לא היה לעם ישראל סיכוי. והגמרא מוסיפה מתי זה אותו רגע, והיא אומרת שזה בשלושת השעות הראשונות של היום, אז המלכים שמים את כתריהם ומשתחווים לחמה. רב יוסף לכן אומר שלא כדאי בראש השנה, שזה יום הדין, להתפלל מוסף ביחידות בשלושת השעות הראשונות של היום, ואפשר לדעת מתי זה מגיע, כשהקרבולת של התרנגול נהיית אדומה לחלוטין. רב יהושע בן לוי רצה לנצל את הרגע הזה נגד מין אחד, אבל הבין שזה לא נכון לעשות כך, וסיימנו עם כמה מימרות של רבי יהושע בן לוי שמתחברות למה שלמדנו אתמול, אחת זה היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, עוד אחד זה יתנו ידיהם ויצדקו שהמעשים של עם ישראל יעידו לטובתם לעולם הבא, ומימרה האחרונה שבעתיד לבוא יטרפו את מעשיהם הטובים של עם ישראל בפניהם של הגויים כל טוב.